טוב, בוקר טוב. אשתדל להתייחס באופן כללי לספר דברים, סייעתא דשמיא. גם בגלל שזה נכון להסתכל על הספר בכללו, וגם נשתדל אחר כך לגעת בפרשה, וגם בגלל שכנראה אנחנו הולכים לבין הזמנים, אז כמה שבתות אנחנו נפסיד, אז ננסה לזרוק קצת על המשך הספר. אז קודם כל, אני רוצה להתחיל עם המשפטים הראשונים של ספר דברים, וברשותכם אנחנו נשאל, אני ננסה ללכת בשני כיוונים, כביכול מהצד הפרטי של משה רבנו, למרות שצריך לזכור שמשה רבנו אף פעם לא היה, ובוודאי לא היה בעבר, ובוודאי שלא בהווה, הוא לא אישיות פרטית, משה רבנו אישיות כללית, אבל דרך התבוננות על משה האיש, איש האלוקים, כן, כמו שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו, קצת לדבר נקודה אחת. נקודה נוספת שהיא כללית מאוד, ושאני מרשה לעצמי כבר לשאול את השאלה, למרות שהרב צבי יהודה הצהל עונה, אבל בלי לשאול, מרחם הרבה פעמים, הוא זרם. השאלה שמופיעה כבר בהרבה בראשונים, על, נכון, כולם יודעים ספר דברים, גם מכונה על פי חז"ל, משנה תורה. אז חוץ מהתשובה שהיא מאוד פרקטית והיא נכונה, אבל שכאילו עומדים להיכנס לארץ צריך לחזור על הדברים, אבל בלי, גם אם לא ניכנס לפרטים על איזה מצוות חוזרים איזה לא, צריך בכל זאת להבין למה יש עניין מיוחד בחזרה. טוב, אבל ברשותכם, יותר נוח לי לא אומר שזה יותר חשוב, כי זה גם צד של מוסר כזה, כן, של להתבונן על משה רבנו, ופה אנחנו ישר נשאל איך, כאילו איך יכול להיות שאותו משה רבנו שנאמר לו בסנה, כן, לך ושלחך אל פרעה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. אז בלי להיכנס עכשיו לדיון, דנים בזה בראשונים, מה הכוונה כבד פה, האם יכול להיות ביטוי כמו שרגילים לומר, לא, לא חושב, כאילו בפשט, יודע מה, סוג של גמגום, או אי יכולת לדבר בצורה נכונה, או אי יכולת ביטוי במובן של שפה, זאת אומרת, כאילו, איך אני יכול לדבר על פרעה וכדומה. אבל בכל אופן זה שאלה, מה אני מתכוון לשאלה? אותו איש שאמר בהתחלה, לא אוהב את הביטוי, אני גם אולי אפילו לא אמר את זה, אבל כאילו במרכאות תחילת הקריירה, כי לא אוהב את המילה הזו, שרבנו לא חיפש קריירה, זה בדיוק הנקודה. בכל אופן, כשהשם קורא לו, הוא אומר לו, איש דברים אנוכי, ועכשיו יש לנו פה ספר שלם, רבותיי, זה משהו נפלא, גדול, עצום, אני גם ארשה לעצמי לומר בצורה סובייקטיבית לחלוטין, אני מאוד אוהב את ספר דברים, לא יודע, אני מרגיש כל פעם מחדש, כאילו דברי חיזוק וכדומה, ככה נאומים כאלה, שאתה שומע מפי גדול עולם, לאורך הספר, אז בכל אופן זה ספר שלם, רבותיי, שלא נתבלבל, אלה הדברים אשר דיבר משה את כל ישראל בעבר הירדן, ונאומים חוצבי להבות והדרכות, ובסוף בעזרת השם ניפגש כן באלול שוב, ונראה את כל השירה והתוכחה המחודשת והדרכה לעתיד. אז איפה, מה קרה?
גם מהשם אפשר לראות את החשיבות שלו משנה תורה.
כן, זה כבר הצד שני. זאת אומרת, זה ברור שיש פה איזושהי חשיבות עצומה. עכשיו, אז הכיוון הכללי של הרב צבי יהודה הצהל, שהאדם, זה אופייני לו, וזה ודאי דבר נכון, לא צריך לתת ציונים לרב צבי יהודה, למרות שלא יכול לציין איזשהו מקור אחד דווקא בשביל לציין את זה, אבל הרב צבי יהודה מדגיש שמשה רבנו גדל עם כלל ישראל. באמת שהשם פונה אליו בהתחלה. אז הוא אומר לו, איש דברים אנוכי. וזה בדיוק הכי נפלא, זה רק מראה שהוא עומד ענה ולא מחפש, הוא לא דחף את עצמו. זה לא איזה מישהו שהלך, אני יודע מה, התחיל איזושהי יחצנות, פריימריז, אני יודע מה, התקדם, הצליח משהו. ההפך, באמת, לא רצה. עד כדי כך שאפילו כשלומדים את ספר שמות, אז בנימה של ביקורת, עד כדי כך אתה מתחמק. להראות שבצד האישי, באמת לא רצה. אבל אחר כך, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא מקבל את התפקיד, ואז הוא גדל עם עם ישראל, אז באמת, אלה הדברים אשר דיבר משה. זה הסבר אחד. הסבר נוסף, שהתחדש לי הבוקר, ככה בכנראה יש פה בנספחים, הרווח והספר הזה, חוץ מהרבה הערות שמחכימות יותר מאשר מה שיש בחוברות שהם יצאו במהדורות הראשונות, יש גם מדי פעם נספחים. וברשותכם, בשביל כאילו של הפיקנטיות, יש פה מדרש שלא מספיק, ירדתי לא מקור, אבל גם במעט שכן הבנתי כבר שווה לומר את זה. נאמר פה במדרש, אמר רבי תנחומה, למה דבר דומה? לאדם שהיה מוכר ארגמן, כנראה איזה סוג בד, קצת יקר או משהו כזה, והיה מכריז, הרי ארגמן, הכריז המלך ושמע את קולו, קרא אותו ואמר לו, מה אתה מוכר? אמר לו, לא כלום. אמר לו, אני שמעתי את קולך שהיית אומר הרי ארגמן, ואתה אומר לו כלום? אמר לו, מרי, אמת ארגמן הוא, אלא אצלך אינו כלום. כך משה לפני הקדוש ברוך הוא, שברא את הפה ואת הדיבור, אמר לו, איש דברים אנוכי, אבל אצל ישראל כליבו, אלה הדברים. עכשיו ברשותכם, אני רוצה טיפה לחיות את המשל הזה, ויש לנו פה מידה נפלאה שאנחנו כולנו צריכים לעבוד עליה עד אינסוף, שמשה רבנו נאמר עליו, האיש הענב מכל האדם, תורה מעידה עליו. ואיך מגיעים לזה, זה לא פשוט, אבל אני חושב שיש לנו פה איזושהי דוגמית. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, וכאילו לך ושלחך על פרעה, אז הוא כאילו אומר, מה אני ליד הקדוש ברוך הוא, איזה עוצמות צריך עכשיו להוציא את עם ישראל ממצרים, ואנחנו לא מספיק מודעים, לא רוצה לחזור על זה, כי זה שייך להיסטוריה, זאת אומרת להיסטוריה חשובה, אבל נתכוון זה לא נוגע לנו כרגע דווקא יציאת מצרים, אבל באמת זה לא ריאלי, זאת אומרת זה לא איזה מי שיעשה, אני יודע מה, או איך אוהבים לומר היום, צוות חשיבה, סיור מוחות, אני יודע מה, כמה דברים, ובוא נראה מה עושים, כי באמת בדרך הטבע לא שייך בכלל לצאת מצרים, מלך הריץ, כל המדינה הזאת נקראת בית עבדים וכו', איך אתה בכלל יכול לצאת? אז באמת משה רבנו כשעומד ליד הקדוש ברוך הוא בשיא הענווה אומר לא איש דברים אנוכי. והאמת היא שאפשר להבין את זה, מה זאת אומרת? לפעמים, עכשיו רק לקרב קצת את הדברים להבנה, לפעמים אתה אומר משהו, לוחש משהו לחבר שלך, והרב שואל אותו, לא בשביל כאילו להפרע, לא כמו מורה בבית ספר, מה אמרת לו, איזה דבר תורה, אז אתה מתבייש כזה, אתה אומר, מה מחייך, בסך הכל אמרתי לו, כזה דבר פשוט, בשביל החבר זה משהו, כן, אמרתי לו איזה שיהיה לחב שאתה, הזכרתי לו, אבל מה על יד הרב, כאילו אני, כאילו אמרתי זה חידוש, לא נעים, רק טיפה מקרב את הדברים להבנה, באמת צריך לדעת איפה עומדים, איפה הגודל. ומשה רבנו ביחס לקדוש ברוך הוא אומר בשיא הכנות ולא מהשפה ולחוץ, ולא כמו איזה גינונים של במילים הראשונות, כן באמת מי אני וכולי, אבל רק מחכה שילחצו עליו קצת. אמיתית משה רבנו ביחס לקדוש ברוך הוא אומר את זה חד משמעית, לא איש דברים אנוכי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תראה כאן פתאום אלה הדברים שדיבר משה, למה משה רבנו פתאום כן מרגיש שהוא יכול לדבר על עם ישראל? כי באמת באופן יחסי למה שהוא עבר ומה שעם ישראל עבר ב-40 שנה האחרונות שהם הולכים ביחד, כן, כתף אל כתף, לא שמשה רבנו נהיה חבר שלהם במובן כמו שרגילים לומר בצבא, כן, שאכלו ביחד, אלא באמת הוא כבר מכיר אותם טוב, אז הוא בא ואומר להם, אני עכשיו צריך לתת לכם הדרכה, במיוחד שכאן הנקודה שאני רוצה להעיר עליה שתי נקודות, להעיר באלף יותר נכון, לא להעיר בעין בכלל, לא הפוך. קודם כל הרשי הראשון על התורה, שזה דבר עצום שצריך להעמיק בו, ולא הספקתי לעבד יותר את הדברים שהרב שמחה ככה זרק לי שלשום תוך כדי איזה משהו קצר, רואים דרך רשי על הפרשה כמה וכמה מקומות איך הוא מחבב את עם ישראל. התורה זה ידוע שכל הרשיים הראשונים על התורה, כל חומש, זה דברים בחיבתם של ישראל, אבל נחזור רגע לומר פה שמשה רבנו הולך ומוכיח אותה מה הרש"י אומר לפני מותו וברמז. תשימו לב, לא חיכה להזדמנות כמו שפעמים חושבים איזה מישהו שבא להתנשא ככה, זה ההזדמנות עכשיו להיכנס בה, חס ושלום. למה לפני מותו? כדי שלא יתביישו אחר כך, כי לפעמים זה מבייש מישהו שאמרת לו הערה, ואחר כך כל פעם שהוא יראה אותך אז זה ירגיש לא נעים. שאולי הוא לא עמד במשימה או משהו כזה. אבל משה רבנו חיכה, יכל להגיד להם קודם. וגם הרמז הזה, חצרות, זהב וכולי, כן, רק רומז להם על עגל הזהב וחצרות, כן, כל המקומות שהם חטאו. כי אני רק רוצה להזכיר שתבינו שאנחנו כולנו עלולים לנפילות, קחו את זה בחשבון, תיזהרו, לא בא עכשיו מה שקרה לעשות איתכם חשבון. זאת נקודה ראשונה בשם רשי על התורה, ואמרתי לכם שיש עוד כמה מקומות בפרשה, זה מה שהרסיך אמר לי, לראות איך מינוי שופטים, אומר, אשריכם שאתם זכאים לעזור לעם ישראל, שהם נקראים אחים ורעים, משהו כלפי המקום, נראה לי משהו כזה ועוד משהו, תבדקו, צערי, לא זוכר את זה כרגע. אבל נקודה שנייה, שאני חושב שהיא גם כנקודה חינוכית מאוד מאוד חשובה, שכותב אותה הפחד יצחק, כבר לא זוכר, אני חושב שבשיחות שלו על ראש השנה, אבל הרעיון לקוח ממנו, זה ברור לי, צר לי שאני לא יכול לציין את המקום. אומר שבעצם הנקודה הבסיסית שביחס תלמיד ורב זה המוכנות של התלמיד לקבל תוכחה מהרב, וזה לא פשוט בכלל, כי הרבה פעמים, במיוחד בדור שלנו, אני אומר את זה, שאני לא נותן תוכחה, אלא אני אומר את זה כבר. כל פעם לא נותן תוכחה, כי אני לא ראוי, וגם ברוך השם לא הולך למות, אני מקווה. כן, אבל אני רק אומר את זה כהערה, שבדור שלנו זה דור שקולטים המון ידע. כמובן, גם דרך המכשירים למיניהם, וגם, איך נגיד, שוב, לא רק אני מתכוון דרך האינטרנט, אתה יכול להוריד שיעורים ולקלוט הרבה ולהוריד הרבה מקורות, אבל אפילו כשאתה משופים, כשאתה שומע רב פנים אל פנים, אז דור כזה שככה ברוך השם לומד לסכם ולהוציא ולשכתב וכל מה שיקרא את הידיעות של הדבר. זה יפה, אבל זה לא מספיק. כי בסופו של דבר, זה התבטלות אל האישיות, והמוכנות אל ההתבטלות של האישיות, זה המוכנות לקבל תוכחה. וזה מה שמשה רבנו רוצה לזכות את עם ישראל לפני מותו. ולפני שאני הולך, זאת אומרת, המוכנות לבוא ולקבל תוכחה זה דבר גדול. ולכן, כמובן, הלוואי אלינו לקבל תוכחה ממשה רבנו. וגם
לקבל תורה,
לא? כן. הזכות של... נכון, זה קשור מאוד. ממש קשור שהיכולת לקבל תורה היא התבטלות אל הרב. רק זה בא יותר לידי ביטוי, דווקא מה שאתה אמרת זה יותר חשוב, אבל זה... כאילו קשה להגדרה, לפחות לי זה קשה. מה זאת אומרת התבטלות אל הרב? מה? לא לחשוב, לא... לא בא לחלוק עליך הפוך, אני חוזר שזה דבר נפלא, אבל קבלת התוכחה היא איזשהו ביטוי מוחשי יותר. זאת אומרת שבעצם הרב יודע שהוא, כמו ש... עוד פעם, הרבה בחינות, הרבנים הם נציגים של הקדוש ברוך הוא, אז כי את אשר יאהב השם יוכיח. וזו זכות גדולה. שזה נובע מתוך אהבה, ברור שהשם לא מעניש אותנו מתוך נקמה, אלא רק בשביל להדריך אותנו. אז כך גם יש מציאות של יכולת הרב להגיד תוכחה. ועוד נקודה שהיא חשובה מאוד, אם כבר אמרת התבטלות לקבלת תורה, זה גם האובייקטיביות של הרב. כמובן גם הרב הוא בן אדם, שוב, אבל הוא בן אדם בכלל ביחס למה שאנחנו קוראים לעצמנו בני אדם. נותנים הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, עם הראשונים. זאת אומרת, כבני אדם אנחנו כחמורים. זאת אומרת, הכוונה באופן יחסי, כשאדם רוצה לדעת ולהתלבט ולחשב את דרכיו, וגם לדעת לפעמים שהוא טעה בגלל שהוא חשב חשיבה לטווח קצר. והרב בדרך כלל יש לו חשיבה הרבה יותר רחבה, לא רק מבחינת ידיעות התורה, אלא גם חשיבה רחבה שאיך זה מתקבל בציבור ואיך זה מתקבל לדורות. ואתה לא יכול מה שיקרה לעשות לפעמים איזה קולות, למרות שפה ושם במקום הזה היה מקום לחשב, אבל כל מיני חשבונות של הסתכלות ארוכה ורחבה, זה אפשר לקבל דרך הרבנים. אז לכן הנקודה הראשונה שדיברתי עליה זה דרך התבוננות על משה רבנו. אנחנו מבינים שיש לנו פה מה שנקרא זכות גדולה, כאילו מתוך מבט כללי על הספר, שאותו משה רבנו שהתחיל ואמר בענווה רבה לא איש דברים אנוכי, דווקא מתוך הענווה, או הזכרתי רב צודה צהל אומר בגלל שכלל ישראל מתפתח, אבל כמובן בספרי חסידות מזכירים שמשה רבנו נהיה איש דברים אחרי שהוא למד תורה, זאת אומרת אחרי שעם ישראל קיבל תורה אז גם משה רבנו מתקדם. חופן כך או כך, הדברים, הכל יכול להיות נכון. בסופו של דבר, כפסוק שהזכרתי קודם, בפרשת וזאת הברכה, שנגיע אליה, כן, בשמחה טובה, באה לנו לטובה, כן, וזאת הברכה שברך משה, איש האלוקים. לא שהוא מכנה אותו, הוא קורא לו איש האלוקים, דבר גדול ועצום. כן, משה רבנו הוא לא בן אדם, כמו שהחוזרי אומר לו שם, במשל של המין החמישי, כן, דומים צומח חיים מדבר, ואז הוא מגיע איתו למסקנה שיש עוד בן אדם שהוא אנושי מלאכי, כאילו ממש מלאך. עד כאן הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שעליה אני רוצה לדבר, ואל תיבהלו מהשאלה, כי יש עליה הרבה תשובות, רק כאילו שסבר את האוזן אני שואל את זה כאילו שאלה בומבסטית, אבל בעיקר הוא שאלנות התשובות, וזה בכלל היחס לכל ספר דברים, וכבר קצת כמו שנאמר קודם. הרי אנחנו אומרים דבר כזה, שכל מי שאומר שתורה מן השמיים חוץ מפסוק אחד, אז הוא נחשב אפיקורס. עכשיו, נו, אז עכשיו זה לא שאלה, אבל בכל זאת נשאל, אלה הדברים שדיבר משה על כל ישראל, נכון? ספר שלם, שאתה אומר שמשה רבנו אמרו, נכון? ככה נוראים, ככה הפתיחה של הספר, וגם אחר כך, שבכמה מקומות בחז"ל הם מדגישים ששונה הקללות של פרשת בחוקותיי מהקללות של כתבו, כי פרשת בחוקותיי זה השם אמר, ופרשת כתבו זה משה מפי עצמו אמרם. אז כאילו מה, משה רבנו אמר מעצמו את הדברים האלה. אם כן, שיהיה ברור, כן, הדברים האלה הם לא, אין מקום לשאלה הזאת. אלא צריך עכשיו, דרך המשפט הפשוט שאני הולך לומר, להשתדל בסייעת הדשמה לנסות לבנות אותו יחד איתכם, את העוצמות האדירות שמתגלות לעינינו פה בפרשה, ומיד תבינו. זה נכון שמשה רבנו אומר מפי עצמו, אבל קדוש ברוך הוא מנבא אותו. עד כדי כך, שאחר כך כל מילה שמשה רבנו אמר, כי בכל מה שקרה בשפתנו, הקדוש ברוך הוא לקח וחתם, שם את החותמת שלו, אני מאשר שזה יכול להיכנס לתורה. דיינו שלא תהיינו פה איזושהי אבא אמינה שטותית, שמיותרת לומר אותה. אם חס ושלום חסרה עוד אחת בספר דברים, ספר תורה פסול, מחזירים אותו לארון, עושים ספר אחר. שלא נחשב שיש לנו פה ארבעה ספרים, כן, עד ספר דברים, שזה תורה ואחר כך זה כבר נביאים. החלוקה לא עוברת בסוף במדבר. החלוקה עוברת אחרי, וזאת הברכה, שם זה כבר יהושע, כן, יהושע השופטים, שמואל וכדומה. שזה כבר דברי נביאים. אז אם כן, צריך הרבה לראות, אז מה כן אנחנו מרוויחים בנקודה הזאת. וכאן, על כל שיעור צריך להתפלל, אבל במיוחד פה, אני הולך לומר דברים, א', אני לא מספיק מבין בהגדרות שלהם, וגם אחר כך, גם אם במעט שאני מבין, צריך שההגדרות יצאו מדויקות יותר. אבל בכל זאת, כיוון שאני לא חושב, אתם לא תחשדו בי, וגם אני מקווה שלא תצא טעות תחת ידי, עכשיו צריך להבין מה המיוחד בספר דברים, לא רק מזה שמשה רבנו אמרו, אלא, כבר אומרת הכותרת, משה רבנו כמחבר בין התורה לנביאים. זה חלק מהתורה, אבל בכל דבר בחיים זה נקודה שכנראה שהיא חשובה מאוד, עובדה היא שפה ושם בחסידות אוהבים לדבר על זה, כמו שמעין, אני יודע מה, יש ימי חול ויש חגים, וחול המועד זה החיבור בין ימי החול לחגים. כאילו בכל דבר בחיים צריך איזה שהם נקודות חיבור, כמו שרב צבי יהודה הצל חשוב לו, שפרק שישי בפרקי אבות זה שנו חכמים בלשון המשנה, זה כבר יותר מאוחר, אבל זה בלשון המשנה, כאילו איזה נקודת חיבור בין משנה לגמרא וכדומה. טוב. בסדר, בהזדמנות אחרת, אנחנו אומרים, נגדל נבין. אבל לענייננו, אנחנו אומרים את זה ככה. משה רבנו, לפני הכניסה לארץ, הוא בא ואומר להם דברים מפי עצמו. מה המשמעותי? עכשיו, אני רוצה לעבור רגע, לנסות להסביר משהו על תורה שבעל פה. וזה לא משה רבנו, זה לא ספר דברים. אבל זה מה שקרה, אחר כך נחזור, לא ברוורס, במובן של נסיגה, אלא נחזור לנקודה שאנחנו עומדים עליה עכשיו. הרי מה זה תורה שבעל פה? חס ושלום, יש אנשים שחושבים שזה כאילו דברים אנושיים שאנשים חיברו בדור מן הדורות, תורה שבכתב נגמרה, גם הנבואה נגמרה, בסדר, אבל הגיע לפתחם של חכמים עוד כמה שאלות, היו צריכים לענות וכדומה, ולכן התפתחה לנו תורה שבעל פה. אבל כולנו יודעים שעם כל ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה הכל עדיין מאותו מקום. איך אומר מרן הבית יוסף, שתי ברכות התורה, ברכה ראשונה, כן, שבחר בנו מכל העמים, וברכה שנייה שחיי עולם נטע בתוכנו, אז אומר ברכה ראשונה כנגד תורה שבכתב, וברכה שנייה זה כנגד תורה שבעל פה. ולמה הוא מציין את הדברים האלה? כי תורה שבעל פה נקראת נטיעה, חיי עולם נטע בתוכנו. מה המיוחד בנטיעה חוץ ממה שזה משל יפה? צומחת מתוך העץ. אין דבר כזה שאדם ייקח ענף ויגיד, תשמע, הוא מנותק מהעץ והוא ממשיך לחיות. אין. אם כן, תשריש אותו מחדש וכדומה. וגם כי זה הכל מהכוח של העץ הראשון. אבל עוד פעם, בואו לא נתפס למשל. העיקרון הוא שכל התורה שבעל פה היא צומחת מתוך תורה שבכתב. אלא מה? עברנו איזה שהם תהליכים. עכשיו, לענייננו, אם אני ממשיך עוד קצת על תורה שבעל פה, אז זה היה כל הזמן. אגב, גם בזמן תורה שבכתב, זאת כוונה, גם בזמן שמשה ואהרון חיו, היה להם תורה שבעל פה. מה זאת אומרת? גם הם אמרו סברות. אם היינו זוכים להיכנס לבית מדרש של משה ואהרון, אז אל תחשבו שרק הם קראו שם חומש כל היום, כמו ילד בחדר. הם גם כן למדו וגם התווכחו וגם רצו לדעת מה, איך לומדים מזה ואיך לומדים מזה וכדומה. זאת אומרת, העקרונות של הסברות שחכמים, שקדוש ברוך הוא נתן לחכמים, היו גם אז. ואפשר לדבר על זה פעם אחרת, כדי לבנות את היחס הנכון לתורה שבעל פה. אבל מבחינתי היום התורה שבעל פה זה לא הנושא. אני רוצה לחזור על משה רבנו, נכון? כך אמרתי לכם. אז אם כן, אבל מה שאנחנו כן יכולים לומר, שמשה רבנו נותן את הכלים לעם ישראל לבוא ולהראות, תשמע, גם בן אדם, קשה לומר על משה רבינו בן אדם, אבל אין מה לעשות, גם הוא בן אדם, גם הוא בסופו של דבר אחרי 120 הלך לעולמו, כן, אמנם לא קעתה עינו ולא נס לפה, זאת אומרת, זה מין מציאות של מלאך, אבל גם הוא בן אדם. גם בן אדם יכול להתחיל מנקודת פתיחה נמוכה, כמו שהזכרנו עכשיו בצד האנושי מוסרי, שמשה רבנו אומר לא איש דברים אנוכי, ולהתעלות עד מדרגות כאלה גבוהות של נבואה, שהוא בא ומדבר והקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שאמרת נכנס לתורה, אם תחסר עוד אחת הספר תורה יהיה פסול. למרות שזה משה רבנו אמר, לא שמענו דבר כזה לא על משנה ולא על גמרא, נכון? כי זה כבר באמת תורה שבעל פה. עכשיו נשאל עוד שאלה, ואז ננסה לראות איך מחברים את הדברים. אמרנו בהתחלה, מה העניין המיוחד של משנה תורה דווקא על החזרה הזאת של כל התורה לפני שנכנסים לארץ ישראל? עכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה משפטים. לא מבין בזה כלום, אבל יש לנו אמונת חכמים, ברוך השם. רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך מה שהרב צבי יצא מצטט, מתוך החסד לאברהם, שזה הסבא של החידה, היה מקובל גדול, היה גר בחברון, והוא אומר ככה כמה משפטים. כן, האדם, אם הוא בחוץ לארץ, יש לו נפש מהאופנים. אל תשאלו אותי מה זה, כי אני לא יודע. וכשזוכה להיכנס לארץ ישראל, בא אליו נפש מיצירה חדשה, מתלבש בתוך הישנה שלו. ובלילה הראשונה שישן בארץ ישראל, יוצאות בית הנפשות ועולים למעלה, ובחזרה אינה חוזרת כי אמא חדשה בלבד. טוב, מה זה אומר? לא יודע, אבל הוא יודע, נכון, הוא ודאי יודע מה שהוא אומר. הוא אומר את זה בלשון ודא, ככה כאילו אמירה בטוחה והחלטית, שאדם בא לארץ ישראל מקבל נשמה חדשה. בלי להתאפס יותר מדי, שלא נחשוב כאילו אנחנו נמצאים פה במחסן הנשמות, הולכים, מזדקים, אני יודע מה, מקבלים משהו אחר. לא, אבל זה דברים עליונים, עליונים מאוד, שאדם מגיע לארץ ישראל מקבל נשמה חדשה. שראינו, כן, שנולדנו פה, לפחות אני חושב כולם, כמעט כולם. אז זה דבר גדול. אבל העניין שלנו עכשיו, אם יחיד שמגיע לארץ ישראל מקבל נשמה חדשה, קל וחומר ובנו של קל וחומר, כשעם ישראל עומד להיכנס פעם ראשונה לארץ ישראל. ואת הנקודה הזאת אני רוצה להסביר על פי דברי הרב צבי יצחק. ובואו נחזור רגע על כמה אמיתות מאוד מאוד חשובות. נקודה אחת הזכרנו כאילו בדרך אגב, אבל מיד נראה איך היא קשורה לענייננו. צריך לזכור, עם ישראל קיבל תורה לא כיחידים. אז זה לא רק במובן, בגלל שכך כתוב בברכה שהזכרנו אותה עכשיו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לא כתוב בחר בנו מכל האנשים. לא בא ואומר, תשמעו, הקמתי איזה חבורה של בית ספר למצוינים, יכולים להגיע להישגים לימודיים, ונתתי להם עכשיו, כמו ילד שמגיע לכיתה א' וקנו לו ירקות וספרים חדשים, הוא מתרגש מאוד. לא מדובר פה על התלמידים כתלמידים, מדובר פה על עם כעם. יצאנו ממצרים קודם כל כעם, ואחר כך העם הזה קיבל תורה, והמשימה שלו היא לדורות להמשיך את התורה הזאת, עד תורה שבעל פה כמו שהזכרנו. עכשיו לענייננו, למה זה כל כך חשוב? כי רק בארץ ישראל אנחנו יכולים להתחיל להיות ציבור. נכון? זה כתוב בזוהר. על הפסוק, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, כתוב בזוהר, אימי יקרו לך, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, הם יכולים להיקרא אחד. קהל גדול ישובו הנה, זאת אומרת, קהל, קהילה ואחדות, רק בארץ ישראל. לא יודע אם כמה אני אצליח עכשיו, גם מבחינת הזמן, וגם בגלל שזו שאלה מאוד מאוד עמוקה, למה זה ככה? אבל קודם כל צריך לזכור שסוף סוף, אם אני אדבר עכשיו בשפה שלנו, כבר הזכרתי קודם בבדיחות קצת על הצבא, אז שוב, בלי לפגוע בדור המדבר, שהוא עמי דור עם בחינות עצומות מאוד של רוחניות, אבל כאילו בא משה רבנו ואומר להם, עוד לא הגענו לתכלס. מה התכלס? להגיע לארץ ישראל. כל מה שעד עכשיו זה היה ליבש. זה הכנות וכו'. אבל עכשיו הולכים ליישם את הרעיון המרכזי שלשמוע קיבלנו תורה. ועכשיו מתוך זה בולט מאוד גם הנקודה הבסיסית, למה יש כל כך הרבה חזרה, כאילו אם אנחנו משתמש בסלנג הצבאי, נכון, אז הוראות פתיחה באש כל הזמן אומרים, גם ביבש עושים הרבה הזרות, וגם בדש הולכים לתרגיל רטוב, שלא לדבר על מלחמה, שזה ממש התכלס, כמה צריך להיזהר, כי כל הזמן מסתובבים עם אש חיה. אבל ענייננו לא מדובר על אש, כן, אש של תורה, אבל נתקבל לצד החיובי שיש פה עכשיו מה שנקרא יישום, פעם ראשונה בהיסטוריה שהולכים ליישם ממש את התורה, להיות קהל גדול. ולכן הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו הולך ומזהיר. זה עד כאן, זה הכל דברים כלליים על הספר. עכשיו ברשותכם אני רוצה להתבונן קצת על הפרשה. עכשיו תראו, אני מודה, אנחנו סובייקטיביים, אבל אני לא צריך להתנצל על זה. אבל לא, נדמה לי אבל שאובייקטיבית, אם מתבוננים על הפרשה, אחרי הקדמה שאמרתי שסובייקטיבית, מתבוננים על הפרשה, אי אפשר שלא לראות שארץ ישראל תופסת מקור חשוב מאוד בפרשה. נכון, כבר בפסוקים הראשונים, נכון, אומר להם, בואו רשות הארץ, אל הרש, בואו הר המוריה, כל שכנה וכו'. בסדר, עוד, אם זה עוד לא מספיק ברור, תראו כמה תופס מקום, אני מדלג רגע, יש פה עוד עניין חשוב של המינוי שופטים, ותכף נהיה זמן לחזור לזה, אבל אי אפשר להתעלם שמשה רבנו מוצא לנכון, אחרי כל הרמזים והתוכחות שבהתחלה, אבל יש תוכחה אחת מאוד מאוד ברורה, ולצערי הרב וכאב גדול. אנחנו צריכים לדעת שהתורה, שהתוכחה הזאת עדיין צריכה, מה שנקרא, כמו שאמרתי קודם, באקטואליה, כי אנחנו נמצאים על חטא המרגלים, נכון? ערב תשעה באב, צערנו עוד לא נמנע את המקדש, כמו שכולם חוזרים ואומרים שדור שלא נמנע את המקדש בימיו וכו', קשה לחזור על הדברים האלה. אבל רבותיי, חז"ל אמרו שבית המקדש חרב פעמיים בדיוק בתאריך הזה, כי זה היה הלילה של הבכייה בחינם של חטא המרגלים. זאת אומרת, אם נגיד את זה עכשיו גם בצורה דרשנית יותר, לא בצורה דמגוגית, חס ושלום, מה ששמעתי כמה פעמים בשם הרב ליאור, שם ספר נתיבות המשפט, כן, אותו פוסק גדול שמופיע על השולחן ערוך, אז יש לו גם פירוש על המגילות ועל הפסוק, נכון, הרי כל מגילת איכה מתחילה שם, לא כל, רוב מגילת איכה מתחילה לפי א' ולפחות פרק א', אז זה ממש פסוק ב', זה בחות תבכה בלילה ודמעתה לחייה, אומר בעל הנתיבות, דמעתה לחייה כאילו בהווה. זאת אומרת, אותה בחייה של חינם שהייתה בחטא המרגלים היא ממשיכה כל הזמן. זאת אומרת שעם ישראל עוד לא הבין מה היה כל כך חמור בחטא המרגלים, ולכן גם אנחנו לא זוכים לבניין את המקדש, יבנה במהרה בימינו ולא יחרב יותר. אז זה התיקון שצריך להיות. ומשה רבנו, עכשיו אני חוזר לפרשה, אומר להם שוב בכאב גדול, כאילו איזה מין ביטוי כזה, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. זאת אומרת, מדובר פה, אומר רב ציודה, מדובר פה באנשים מאמינים, אלא בדבר הזה אינכם מאמינים. לא מדובר פה בכופרים, באנשים צדיקים. ומשה רבנו חוזר ואומר להם עוד פעם, כל מה שקרה וכו', ולא אביתם לעלות, ותרגנו באוהליכם, ותקרבו אליי כולכם, ממש ככה ביקורת חריפה מאוד. וכאן, אני חושב שצריך לנסות לתקן. תמיד צריך לנסות לתקן. אני מכוון, בגלל שהנקודה הזאת היא עדינה, בגלל שעובדה שלא הצלחנו לתקן אותה לגמרי, אז זה לא מספיק לבוא ולומר, לא רוצה להישמע, אמרתי קודם על הרב ליאור, אני מתכוון, ודאי שאני לא רוצה גם כן להישמע, כאילו איזה דמגור רק חוזר על הדברים. לנסות, בסייעתא דשמיא, להבין יותר למה החטא הזה הוא כל כך חמור. וכאן, דווקא בגלל שמדובר פה באנשים מאמינים, אני צריך לדעת מה המשמעות, כמו שאנחנו אומרים, הרמב״ם, בכל כל אנחנו מצטטים, כן, 13 עיקרים, אבל כל הזמן איך הרמב״ם מתחיל, אני מאמין באמונה שלמה. מה שמה שיש אמונה שהיא לא שלמה. בגלל הנקודה הזאת, צריך להיות מאוד זהירים ולהבין שיכול להיות שאנחנו אפילו לא מצליחים לתקן, כי נדמה לנו שאנחנו בסדר. כי ברוך השם אנחנו מאמינים. אלא מה, איפה החיסרון? שיכול להיות שהאמונה לא שלמה. וזה הביקורת של משה רבנו כלפיהם. ובדבר הזה אינכם מאמינים השם אלוקיכם. עכשיו, איך זה נובע? לא רוצה לחזור על כל הסיבות שאמרנו פרשת שלח, אבל יש לפעמים איזושהי תופעה, איזשהו מבט, שאדם שכביכול חכם, מבין מה טובת עם ישראל, וגם הוא חושב שעכשיו הוא פתאום יכול להוביל את ההיסטוריה, להוביל את העתיד. והקדוש ברוך הוא אומר לנו שצריכה להיות לנו התבטלות מוחלטת למצוות השם. לא יעלה על הדעת שכמו שאמרנו בהתחלה, אם אחד אומר אני מקבל את כל התורה חוץ מפסוק אחד, הוא נחשב אפיקורס. גם לא יעלה על הדעת שאדם יאמר שאני מקיים את הרג מצוות חוץ מצווה אחת, ואפילו אם הוא לא אומר את זה בפה מלא, אבל נדמה לו שזו מצווה מסוימת בינינו לא כל כך חשובה, ואפשר ככה ולמה זה, והעיתוי לא מתאים וכדומה. זה חיסרון גדול בהתבטלות לדבר השם. זה כמו שנקרא הכנסה של הסובייקטיביות שלנו. וכדי באמת לזכות לארץ ישראל, זה לא סתם מליצות, צריך את הענבה של משה רבנו, את התאווה הגדולה, כמו ש כן, לא יהיה שיעור בשבוע הבא, אז אני יכול להוסיף כמה מילים. בכלל זה לא רק בפרשה שלנו, גם אחר כך כל דברי החיזוק, זאת אומרת גם והתחנן אל השם, נכון? אתה חילות, כן, אברנה והראית הארץ הטובה. כמה התפילות של משה רבנו על הזכות הגדולה הזאת שהוא רוצה להיכנס לארץ. והזכות הגדולה להיכנס לארץ, לא כמו שמבינים את פשט המדרש שהרבה מצוות נצטוו ישראל, אז אני רוצה שיתקיימו על ידי. זאת אומרת, כאילו אני רוצה לקיים את המצוות. אני רוצה לצל מדייק, לא. הרבה מצוות נצטוו ישראל, אני רוצה שהם יתקיימו על ידי, כי אני אעשה אותם בצורה יותר טובה. אני רומם, אתה לשם ייחוד שעם ישראל צריך לעשות. משה רבנו יודע שהוא יעשה יותר טוב. אבל בסופו של דבר באמת זה חשבונות אלוקיים הרבה יותר גדולים מה שאנחנו יכולים להבין. השם אמר לו, רב לך, אל תוסף ודבר אליי עוד בדבר הזה. למה משה רבנו לא נכנס לארץ? לא יודע. אבל מה שאני רוצה עכשיו לחזור ולנסות לסכם, כי אני מרגיש שהיום הסתובבתי, זאת אומרת, ידעתי שזה יהיה, ולא החלקתי, אבל הסתובבתי סביב כמה נקודות, אני רוצה טיפה לאחל אותה, אבל ננסה עכשיו לחזור על הנקודות. אמרנו כאילו למה החזרה דווקא משנה תורה לפני הכניסה לארץ, למה זה קשור שדווקא משה רבנו יאמר את זה, כי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד כמו שכל התורה עד עכשיו ודבר שם משה למור, זה יכול גם כן להגיד לנו דברי חיזוק והוראות לפני הכניסה לארץ, מה הקשר לתורה שבעל פה. וכך נראה לנו דעתי שזה הדגש שהרצוי הצו רוצה לומר. יש מכנה משותף בין תורה שבעל פה ועניין של יישוב הארץ, והוא שמבחינות מסוימות, כמובן מבחינה, לא אותו דבר, יש בחינה של מה שנקרא לקיחת האחריות. כי ארץ ישראל, הרי אנחנו יודעים, ארץ קדושה. איך יבוא לידי ביטוי לגלות את הקדושה שבה כשעם ישראל יהיה פה ויקיים את המצוות התלויות בה, וכמובן יחיה פה בשלמות, גם שלמות העם וגם שלמות של המצוות, אז פתאום כל העולם יפתח את העיניים ויראה מה שבעזרת השם נראה בצורה הרבה יותר בולטת במהרה בימינו כשיבנה בית המקדש. אבל כל בית המקדש הוא נובע, הוא צומח מתוך ארץ ישראל. זאת אומרת, יש פה עניין של העבודה, שעם כל זה שנראה לנו כאילו איך אפשר, מה הדרך, עבודת אדמה ודברים שהם גשמיים ואולי הם לא רלוונטיים, ובכלל היום הכל הייטק וזה, מה כאילו עוד מעט כן גם את הפירות יעבירו לבטן במחשב, לא יודע מה, עשו איזה העברה, כן? דרך הדיסק און קי. זה לא הולך ככה. יש פה איזה משהו שהרבה יותר גדול לגלות, כמו שנראה, לברשת עקב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל העיניים של הקדוש ברוך הוא, השגחה מיוחדת. כן, שזה, כמו שאומרים, העיניים שלי, כן. זה בארץ ישראל. זה הצד הגדול והנעלה שזוכים דרך ארץ ישראל. יש פה בחינה שמשה רבנו מגלה איזה דרך לקיחת האחריות שהוא לקח. הוא לא רצה, בענווה רבה, הוא מסרב, ועד היום אמרתי, יש נעימה של ביקורת, אבל בסך הכל השבחים הרבה יותר גדולים אשר הביקורת, שהוא לא דחף את עצמו. אבל הוא הבין אחר כך שעכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, וזה מה שצריך לעשות, כי השם מצווה. והוא עושה, ואורך השם הוא מתעלם מזה. ולכן יש פה עכשיו איזה נקודת חיבור מסוימת שבין התורה לבין הנביאים לבין ספרי הנביאים, זה ספר דברים. שוב, זה חלק מהתורה, כמו שאמרתי, לא לטעות, אבל היא נקודת חיבור, איזה נקודה שמעלה את הקדושה שיש בה באנשים. ממילא כל המהלך הזה, זה נותן מבט ארוך וכללי על ספר משנה תורה, אולי כללים מדי, אני מבקש סליחה, אבל לעזרת השם, אנחנו רואים, תיקחו את הכללים האלה ותיקחו את זה איתם לאורך הספר, תתבוננו בזה בפרשיות, אחר כך איך זה, תראו את הדבר הנפלא, כל התורה מחולקת לזוגות, בראשית שמות, לך לך ויירה, נכון? אבל ספר דברים, אנחנו רוצים לצל מחלק לשלשות. כן, אולי בגלל שנכנסים לארץ, אז כבר כמו בצבא. טוב, זה סתם מילתא דבדיחותא. דברים ויתחנן עקב, ישראל תורה ומצוות. כאילו יש ערך בעם ישראל, כמו שהגר"א אומר, שצריך ללמוד את ספר הכוזרי, שעיקרי אמונת ישראל ותורת לא ללמוד. זאת אומרת, יש מושג כזה שנקרא עיקרי אמונת ישראל. כמובן זה לא מנותק מהתורה, אין ערך לעם ישראל בלי תורה, אבל צריך לזכור שיש ערך לעניין הזה של העם. ממילא דברים בהתחנן עקב זה ישראל תורה ומצוות, לא מוזכר מצוות עד פרשת עקב, וגם שם רק באופן כללי. אחר כך כבר הפירוט של ראה שופטים כי תצא, כבר שנפגש עד אז, וגם שם מתחיל עם מצוות כלליות, בניין בית המקדש, תורת קורבנות, אחר כך טוב, שופטים, כבר לא זוכר בדיוק מתי, אבל כל המצוות של מינוי שופטים ומלך ונביאים, כל המצוות הציבוריות, סנהדרין, זה הדברים החשובים. אחר כך עד פרטי המצוות בכי תצא, ואחר כך פרשיות הברית של כי תבוא ניצבים וילך. טוב, לא הייתי אמרתי עכשיו לצאת ידי חובה בכל העניין של התקציר שאמרתי עכשיו, אבל רק לתת כיוון שאמת דברים כלליים מאוד ואנחנו זוכים, כאילו ספר שמרים אותנו, מחבר אותנו אל העניין המיוחד. רק עוד נקודה אחת שהיא הזכרתי אותה בדרך אגב, ואם יש לנו כבר את הטיפה הזמן אז אני כן רוצה להדגיש את זה, שמשה רבנו מדגיש את העניין של מינוי שופטים. כן, הוא אמר עליכם בעת ההיא לאוכל לבדי שאת אתכם, כן, אבו לכם אנשים חכמים. הסדר השופטים צריך לדעת שכל העניין של התורה זה מתברר ומתבאר יותר על ידי סידור של חיים ציבוריים. לא מספיק שיש אנשים שלומדים תורה, זה חשוב, זה נפלא, אבל זה לא מספיק. ובעזרת השם, כן, מסימן הטבע, כן, שמעתי שבעזרת השם באלול יפתח פה כל ילדיינות, אבל צריך לדעת, זה לא רק מה שנקרא, זה כמה דברים, שפטתם צדק, כן, בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, לא, תשמע, אין ברירה, יש טבעו של עולם, שיש סכסוכים פה ושם, ויכוחים וכדומה, צריך לדעת לשפוט, זה לא דיעבד, זה משהו לחתחילה של חתחילה, לראות איך הסדרים התורניים נכנסים אל תוך החיים עד פרטי הפרטים. Yeah, כמו שהרב כותב באורות התשובה, אחד הדרכים, כן, לחזור בתשובה זה להריץ בארץ משפט, לשון כאילו לריצה, שיהיה מה שנקרא שטף של חיים, חיים ציבוריים. זה קשור מאוד למה שאנחנו מדברים עכשיו, שכל ספר דברים שרבנו מכין אותנו לקראת החיים הציבוריים של עם ישראל. ולכן יש חזרה, כי עכשיו אנחנו הולכים להיות ציבור, הולכים להיכנס לארץ, הולכים להיות קהל, צריכים שופטים, צריך לרשת את הארץ, כל המצווה, צריך לתיקון של חטא המרימים, כמו שאמרנו, וכל הזמן הוא חוזר ואומר להם, כן, תראו כמה פעמים מופיע, אל תירא ואל תחת, אל תחפזו, כן, כל הדברים האלה, זה בשביל לדעת שאם צריך כל כך הרבה הזרות, סימן שיש מה לפחד. זה לא סתם. ובכל זאת, הוא בא ואומר, צווה אותנו, וזאת השם שנזכה, באמת, לתקן את שורש חטא המרגלים, ואז ממילא זה מה שיביא את היחס הנכון אל הארץ, היחס הנכון אל הארץ, יביא גם קיבוץ גלויות גדול, ותעלנו לארצנו, ותיתנו מגבולנו, שם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, ובמה בימינו.